שלום לכולם. אנחנו היום נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב, וכמו שאמר הנביא זכריה, ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, ויהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יהבו. ולהבין נזכה, ובאמת ביום שלישי יהיה לנו יום חג מועד, יום מועד לכל חי, שבו כל החיים על פני האדמה ישמחו ויראונו ויגילו בבית מקדשנו, ייבנה השנה בעזרת השם, אם ירצה השם, ואנחנו נהיה ראויים לכך. אבל אם חד ושלום זה לא יהיה, אני רוצה יחד איתכם לעבור על ההלכות הקשורות לערב תשעה באב, ותשעה באב, צום תשעה באב, מה מותר ומה אסור, מה ראוי ומה אינו ראוי, ובעזרת השם נעשה ונצליח. בערב תשעה באב, אחר חצות היום, אסור לאכול בשר ולשתות יין מעיקר הדין. אמנם, גם להזכיר יש שנהגו גם לא לאכול דגים, ואנחנו לא מתכוונים לנקניקי פרווה או נקניקים שעשויים מסויה, שזה מותר גם אחר חצות היום. אבל אנחנו יודעים של ההלכה והמנהג בעם ישראל שכבר מראש חודש אב לא אוכלים בשר ולא שותים יין, ויש קהילות שנהגו מבית באב, כך שאנחנו בימים הללו, שבוע שחל בו, לא אוכלים לא בשר ולא יין. אנחנו בערב ערב חג, אם זה השם, בערב תשעה באב לא אומרים בילוי במנחה, לא נופלים אפיים. אבל צריך לזכור, התורה, תורת חיים, איננו יכולים להתנתק מן החיים, ולכן גם בערב תשעה באב מותר ללמוד תורה, למרות שכבר עבר חצות היום, אבל אנחנו לומדים עד בין השמשות. ואנחנו נרחיב קצת בנושא התורה בשלב מאוחר יותר. נכון, היום ברוב הישיבות זין אב התחילו בבין הזמנים. יש כאלה שאולי קצת רוצים להינפש, אבל לא ראוי ולא נכון לטייל בערב תשעה באב. וגם אותם אנשים שהולכים בערב תשעה באב או בתשעה באב עצמו לכותל, לצורך התפילה, צריכים להביא בכוונתם ובליבם שכל מטרתם היא לבוא ולהתפלל בשריד הר הבית, מקום המקדש, ולא לשם טיול או מפגש חברים. לגבי הסעודה המפסקת, יש הערה חשובה. סעודה מפסקת היא הסעודה שאנחנו אוכלים בסמוך לתחילת הצום. בסעודה הזו אנחנו מפסיקים את האכילה, ויש בה הנהגות של אבלות. כמובן שלפני סעודה המפסקת אפשר ורצוי להרבות באכילה ושתייה כדי להתחזק ולקבל כוחות לצום. ההלכות שאנחנו נאמר עכשיו נוהגות רק לסעודה מפסקת, כלומר לסעודה שקרוב מאוד לבין השמשות, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אבל לפני כן מותר לאכול ולשתות, וטוב גם להרבות בשתייה, בפרט במזג האוויר שלנו החם, כדי שהגוף יוכל לעמוד בגבורה בצום ולא להטריד אותנו ממחשבותינו על בית המקדש וחורבנו, ולא יפריע לנו להיות מרוכזים במה שאנו מצווים ביום הזה, להתאבל ולהצטער ולחשוב פנימה איפה אנחנו יכולים לסייע ולקרב את ביאת משיח צדקנו. בסעודה המפסקת, ואני מדבר שוב רק על הסעודה המפסקת, אסור לאכול שני תבשילים, ומה שאסור לאכול שני תבשילים, הכוונה היא באותה גדרה, באותה צלחת, אותו סיר. אבל אם, למשל, יש לנו אפונה, ונהוג לקצות בצל ולתגן אותם ביחד, זה לא נחשב שני תבשילים. פירות וירקות חיים לא נחשבים מתבשיל, ולכן מותר לאכול מהם אפילו כמה מינים באותה צלחת, עגבנייה, מלפפון, עוד ירק כזה או אחר, כפי שכל אחד אוהב. אבל פרי שבישלו אותו, זה נחשב לתבשיל, ולכן אסור לאכול אותו עם עוד תבשיל בסעודה המפסקת. יש כאלה שנהגו לאכול בסעודה מפסקת עדשים או ביצים. כמנהג אבילות, שהאבלים הרי מאכילים אותם שחוזרים מבית העלמין לאחר הקבורה, ביצים קשות או עדשים. לא ניכנס לסיבות של הדבר הזה, כי הם לא שייכים כרגע לענייני האבלות על חורבן הבית. אבל אם אנחנו אוכלים ביצה, הרי בישלו אותה. אנחנו לא יכולים לאכול יחד איתה עדשים. צריך להחליט, או ביצים או עדשים. לא שותים בסעודה מפסקת שום שתייה חריפה, או שתייה שיש בה אלכוהול. אבל מי שרגיל לאכול, לשתות בסעודות שלו באופן כללי, כדי לעורר את האכילה שלו, כדי לעורר את מערכת העיכול שלו, או אדם שהוא חלש וקצת אלכוהול עוזר לו לאכול, מותר לו אבל בצורה מאוד מאוד מצומצמת, ולא באופן שיגרום לו לאבד את שליטתו ואת תפיסתו ודעתו, ובכך יובד ויאבד את הרעיון המרכזי שיוכל בדעתו לחשוב על החורבן ומה שהביא לו. מותר לשתות תה חם, חלב חם, קפה חם בסעודה מפסקת, זה מעיקר הדין. משום שזה לא נחשב תבשיל. אבל בכל זאת, מי שהוא רוצה להחמיר על עצמו בדבר הזה, הוא יכול. מותר לאכול גבינה, כי הגבינה היא לא תבשיל. אבל אם בישלתי אותה, הכנתי משהו מבושל עם גבינה, זה נחשב תבשיל ואסור לאכול עוד דבר אחר. לחם לא נחשב תבשיל. ולכן מותר לאכול לחם בנוסף לתבשיל אחד נוסף בסעודה מפסקת. איך אוכלים סעודה מפסקת? ואנחנו לא מדברים מצד מערכת הלעיסה, אלא איך אנחנו יושבים בסעודה מפסקת. סעודה מפסקת אוכלים על הקרקע, אבל לא על הקרקע ממש. פורסים שטיח או קרית או שרפרף ויושבים עליהם ואוכלים את סעודה המפסקת. מי כן יכול לשבת? אדם זקן, אדם חלש, חולה, שהוא לא יכול לשבת על הרצפה, יכול לשבת על כיסא או דרגש, או כל דבר אחר נמוך, כדין אבל ויכול לאכול. כאן צריך לומר, צריך לשים לב היטב היטב, שלא ישבו שלושה שחייבים בזימון ביחד. אבל אם קרה וישבו, חייבים לזמן אם אכלו לחם. עד מתי אפשר לאכול? באמת, מעיקר הדין, ניתן לאכול עד ממש סמוך לשקיעה. אבל, שימו לב, אם אדם הפסיק לאכול לפני חצות, ורוצה לאכול שוב פעם, מותר לו. מותר אפילו הייתה דעתו לא לאכול. מותר לו לאכול משום שסעודה מפסקת היא רק זו שסמוך ממש לצום. זה נכון, בתנאי, שהאדם לא אמר מפורש שהוא לא אוכל יותר. צריך פה להיזהר, חבר'ה, לפעמים האישה או האמא מגישה האוכל, אומרת, טוב, גמרנו, אני שבע, אני לא רוצה לאכול יותר, להיזהר בדבר הזה, זה טוב להיזהר ככה כל השנה, אבל בפרט פה, בערב תשעה באב, גם אם זה אחר חצות היום, שאדם לא יאמר, טוב, אני לא רוצה לאכול יותר, כי באותו רגע, על פי חלק גדול מן הפוסקים, הוא לא יכול לאכול יותר סעודה מפסקת, כי מבחינתו כשאמר, אני לא אוכל יותר, הרי זוהי סעודה מפסקת, והוא לא יכול להוסיף לאכול, ובוודאי גם לא לשתות, כי שתייה בכלל אכילה. ישנם מספר דברים שאסורים בתשעה באב. אכילה ושתייה, זה הצום, רחיצה, שיחה, כלומר נמרוח על הגוף, שמן או משחה, נעילת סנדל, תשמיש המיטה, לימוד תורה, עשיית מלאכה ושאילת שלום. אנחנו נפרק קצת. הפירוש אסור לאכול ולשתות, הכוונה היא בכלל, לא מעט ולא פחות מן השיעור, בכלל אסור. כבר אמרו רבותינו, כל האוכל והשותה בתשעה באב לא יזכה לראות בשמחת ירושלים, אלא אם כן, יש לו סיבה רפואית. ולכן, חולה שחייב ליטול כדורים, והוא לא יכול לשתות בלי מים, ישתה מעט מים עם הכדור, וזה יהיה מותר. מי חייב בתענית? כולם. כולם חייבים אפילו מעוברות ולשתות. וגם מניקות. אנחנו לא מדברים על יולדת תוך 30 יום, זה דין אחר, ולכן אישה כזו שילדה, אפשר להקל לה שתשאל רופא מה מצבה, ויש מי שאומר רק שבוע מהלידה ושלושה ימים מהלידה, לכן צריך לשאול כל אחת, במידה וקורה עניין כזה, לשאול רופא ורב שיפסוק להם. ובכל זאת, מי פטור בכלל מן התענית? חכמים לא גזרו צום במקום חולי. ולכן, חולה, אפילו אין בו סכנה פטור, או חולה שהתרפא, אבל הוא חלוש, והוא, התענית גורמת לו כאב וצער גדול מאוד. במקרה כזה, יהיה מותר לו לאכול. מעוברת או מניקה, שהם חולים. כלומר, לא רק שהם עכשיו במצב של העיבור או שהיא מנקת, אלא היא חולה. אם יש להם חולשה כתוצאה מהצום, ישאלו שאלת חכם ויסוק להם כל אחד בפני עצמה. זקנים, שהרופא אמר להם שלא טוב להם לצום ולא בריא להם לצום, לא יצום. אמרנו יולדת, יש תוך 7 ימים מהלידה וחודש. לכן, יולדת תוך 7 ימים מהלידה אסור לה לצום ושלא תחמיר על עצמה, ובחודש היא פטורה, וזה ההבדל. עד שבוע אסור, אחרי שבוע אם היא יכולה תצום, ואם לא, היא פטורה. ילדים עד גיל 9, שזה גיל חינוך, לא צמים, אלא אם כן הם רוצים מדעתם. אבל זה לא נכון גם מדעתם, לא לאפשר להם לצום, אלא יאכלו רק דברים המזינים, ולא מילקי, שוקו, כל הדברים המפנקים, אלא אוכל בסיסי יסודי. כך כולם, לא רק הילדים, כל מי שפטור מן הצום, מותר לו לאכול מאכלים בסיסיים ולא פינוקים. בהבדל בשונה מיום הכיפורים, מי שמותר לו לצום אוכל כרגיל ולא צריך, כמו ביום הכיפורים, לאכול לשיעורים, כי בצום הזה מותר לאכול כרגיל למי שמותר. אדם זכה ויש לו ברית בתשעה באב. הסנדק זכה, קיבלו אותו בסנדקאות. שניהם צמים כרגיל, אין להם שום היתר שלא לצום. הזכרנו רחיצה, לגבי רחיצה מה שאמרו, אסור לרחוץ בתשעה באב אפילו אצבע קטנה. כלומר, אסור להושיט יד למים בין חמים בין קרים, וגם אסור לטבול במקווה. בין גבר, גם אישה, במידה והיא צריכה לענייניה האישיים. אסור לטבול במקווה. אז אם כן, מה מותר? איזה רחיצה כן מותרת? אנחנו קמים בבוקר, נוטלים עד קשרי האצבעות. כלומר, כל אחד לפי עדתו, סליחה, בבוקר, לסירוגין, כרגיל, מברכים על נטילת ידיים. כשיוצאים מן השירותים, עד קשרי האצבעות. כהן, שעולה לברכת כהנים, נוטל עד סוף היד כרגיל, משום שזה לא לתענוג, אלא רחיצת מצווה. אדם, שפטרנו אותו מן התענית, ואוכל לחם, נוטל ידיים כרגיל, ומברך על נטילת ידיים. אדם, שהתלכלכו ידיו בבוץ, טיט ודברים דומים, ירחוץ את ידו עד מקום שהלכלוך מגיע, ולא את כל היד כמו שהיינו חושבים לנכון. אותה הפרשה שיש לנו בקצות העיניים, מותר בבוקר עם מעט מים באצבעות להוריד אותם ממקומם. אישה שמבשלת או שוטפת אוכל במים, מותר לה לשטוף ידיים רגיל, משום שזה לא רחיצת תענוג, אלא רחיצת ניקיון. מה לגבי שמנים, משחות, שיש לאדם ממוח? בתשעה באב אסור בכלל ואפילו איבר קטן. אבל מי שיש לו פצעים, פצעים בראש, פצעים בגוף, כן? ויש לו הוראה מרופא למרוח משחה עד מקום הפצע, יהיה מותר. אבל תוסף לזה, אם יש לכלוך או משהו שאנחנו יכולים להוריד אותו אך ורק עם משחה, יהיה מותר גם בתשעה באב, משום שזה לא לתענוג, אלא כדי להעביר את הלכלוך. לגבי נעילת הסנדל, אסור לאדם לנעול סנדלי אור, וזה לא משנה אם הוא גבר או אישה. אבל יש מי שאומר שסנדל שיש בו חיפוי אור, כלומר ציפוי אור רק מלמעלה, גם אותו אסור. לעומת זאת, נעלי בד, גומי, עץ, מותר, מעיקר הדין, משום שהאיסור הוא רק על נעלי אור. ולכן, אם יש לי נעל שרק הרצועה שלה עשויה מאור, וכל שאר חלקי הנעל אינה מאור, מותר לנעול בתשעה באב. יש מי שרצה לומר שעיקר נוסף יש בנעילת הסנדל באיסורו, זה כדי שאדם ידרוך על הקרקע ויחוש את הכאב מאותם אבנים או חצץ או כל דבר שמונח על גבי הקרקע. ואם כן, נעלי קרוקס לדוגמה, או נעליים אחרות שיש להם סוליה אהבה, יהיו אסורות. אנחנו אומרים שהיות ומעיקר הדין אין בזה אור, אז יהיה מותר לנעול אותם, וכן, מי שנעל הזו היא אומנם נוחה, נוחה לו, אבל אי אפשר לומר לו לא לנעול אותה, מי שרוצה יכול לנעול. קטנים, פטורים מן הדבר, אבל מדין חינוך, אם רוצים להרגיל אותם ולצרף אותם לדבר, הרי מותר ולנעול להם סנדל שאינו עשוי מאור. לגבי תשמיש זה לנשואים, הנשואים שבינינו אסור להיות עם האישה, וגם המיטות שלהם שנמצאים באופן רגיל עם המצב הנתון מאפשר, בתשעה באב צריכים להרחיק את המיטות אלו מאלו, וכל שאר דיני הרחקות לא קיימות, רק הדבר הזה. נאמר, תיקודי השם משמחים, ישרים משמחי לב. כך אומר הפסוק, תיקודי השם ישרים משמחי לב, אם כן, לימוד התורה הוא משמח. ולכן חז"ל אסרו ללמוד תורה. אסרו ללמוד תורה כדין אבל שאסור בלימוד תורה. מה כן מותר? מותר ללמוד דברים שהם אינם משמחים. אנחנו יכולים ללמוד את ספר איוב, הוא ארוך מספיק, עם מדרשים, עם מפרשים. אפשר ללמוד ספר ירמיה, את הנבואות הקשות, צריך לדלג על פסוקי הנחמה. מסכת קיטין, מדף נ"ה, עמוד ב', מלאה בתיאורים של החורבן. יש מדרש איכה, ספר איכה, הלכות אבלות מותר ללמוד. ויש גם היתר, למי שלא מסתדר למה שאמרנו, ללמוד ספרי מוסר. ספרי המוסר עניינם לעורר לי תשובה, וזה אחד העיקרים הגדולים, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, הלא זה צום אבחרהו. אדם צריך לדעת שעיקר הצום יצא לך קדוש ברוך הוא זה חשבון הנפש. וספרי המוסר מעוררים לחשבון הנפש. לכן יהיה מותר ללמוד ספרי מוסר גם בתשעה באב. יש אדם שרגיל לקרוא חוג לישראל באופן קבוע אשריו ואשרי חלקו. בתשעה באב לא יקרא חוג לישראל למרות שהוא רגיל. לגבי עשיית מלאכה, אין עושים מלאכה בתשעה באב. והעושה מלאכה לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה שעשה. אבל יש עוצים מן הכלל. מלאכת דבר יעבד מותרת. למשל, אדם שלא יבוא בתשעה באב לעבודה, ועלולים לפטר אותו. אם כן, ילך לעבוד. נכון שהטוב ביותר לנצל ימי חופשה ולומר תקזזו, אבל אם זה לא מסתדר, יכול ללכת ולעבוד בתשעה באב. בא למכולת, יכולים לעבוד. משום שצריכים לספק לציבור את צורכי אכילתם לאחר הצום. אלה שנוהגים לבשל ולהכין מאכלים בתוך צום תשעה באב, כדי שיהיה מה לאכול לאחר סיום הצום, יעשו זאת אחר חצות היום. ולפני כן לא מבשלים ולא מכינים דבר וחצי דבר לסיום הצום, ושוב, כי הדעת מוסחת חשיבה והתבוננות בענייני החורבה. כתיבה בתשעה באב גם כן אסורה, לא מצד שזה איסור כמו בשבת, אלא מצד הסחת הדעת, אלא אם כן מדובר בדבר יעבד. אדם שיש לו חידוש תורה, אדם שעלה לו בדעתו מחשבה מסוימת שהוא עלול לשכוח ממנה, או אפילו סוחר, שאם הוא לא יכתוב עכשיו דבר כזה או אחר, אז הוא יעבד אותו, יהיה מותר. שלום, אמרו חז"ל, זה כינויו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא ביום כזה כאות לסמל, לשלמות, אין לנו שלמות, אין לנו שלום כאשר הקדוש ברוך הוא אבל על חורבן ביתו והשכינה בגלות. לכן, לא אומרים שלום בתשעה באב. יושבים כאבלים. ואם בכל זאת מישהו פנה לך ואמר לך שלום, אתה עונה לו בשפה רפה, כזה ב... טוב, שלום. כן, לא לענות בצורה רגילה עם פנים מחייכות ומהירות, לחיצות ידיים וכדומה, פשוט להראות את הכאב ואת הצער. מותר לומר בוקר טוב, אבל טוב יותר לא להגיד כלום. אפשר לנענע בראש ותו לא. ולכן, לא מתעיינים בתשעה באב, לא מסתובבים ברחובות כדי להעביר את הצום, גם מצד הסחת הדעת, וגם אתה תפגוש אנשים, אנשים שאולי לא למדו את ההלכה, או לא יודעים אותה, ומול לך שלום, ואתה עלול לענות, והדבר הזה עשו. לכן אדם ישב בביתו, ויהגה בלימוד אותם דברי תורה המותרים, ויחשוב למה פספסנו עוד פעם, מה קרה, איפה החלק שלי, בכך שעדיין לא נבנה המקדש. לגבי תפילות, אנחנו רק נזכיר בקצרה. בערב ובבוקר יושבים על הרצפה, אומרים קינות, מתפללים ושוב רצפה, כאשר יש משהו מפריד בין האדם לבין מקום הישיבה. בתפילת מנחה, לאחר חצות היום, יושבים כרגיל על כיסאות. בשחרית נוטלים ידיים עד קשרי אצבעות, כמו שאמרנו, מברכים על נטילת ידיים ואומרים את כל ברכות השחר. לגבי הנחת תפילין, יש שתי שיטות מרכזיות, השיטה האחת שבבוקר לא מניחים תפילין, ואחר הצהריים במלחה מניחים תפילין. זה לא כדעת המקובלים, שמניחים תפילין וטלית כרגיל, בלי שום הפרש או הבדל בין ימים רגילים לתשעה באב, כל אחד יעשה כמנהגו. בכל התפילות של תשעה באב אנחנו מוסיפים בערבית, בשחרית, במלחה, את התפילה שנקראת נחם. בברכת תשכון בתוך ירושלים עירך, עובד ירושלים עירך ברחמים תשוב, אנחנו גם מוסיפים תפילת ענינו ושומע תפילה. גם שליח הציבור מוסיף את ההוספות הללו. בצאת הצום נהגו ישראל לברך את ברכת הלבנה. ואז מאותו רגע ניתן לחבש, להתרחץ ולהסתפר מיד במוצאי החום. אשכנזים נהגו להחמיר עד למחרת בחצות היום. ומנהג כשר ונכון שבאותו יום שלמחרת, בי' באב, לא יאכלו בשר ולא ישתו יין, כך נהגו הספרדים, עד סוף יום העשירי. ויהי רצון שבאמת נזכה השנה הזו, אם ירצה השם, לראות בשוב השם ציון, ובבניין בית מקדשנו, במהרה בימינו, אלו ממש, אמן ואמן.